רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם? איזה שבוע עבר עליי, שבועיים לא היינו פה, כי שבוע שעבר היינו, אני הייתי, אני והצוות שלי בהכנות לקראת ועידת הנדלן המאוד מוצלחת שהייתה השבוע ביום שלישי, ועידת העיר החדשה. רק עכשיו מתחילים להקל את כל ההתרחשיות, את כל הסיפורים, את כל האירועים שהיו שם. אז כן, אנחנו נפיץ את זה בימים הקרובים, את כל התכנים שעלו שם, והיה הרבה תכנים, הרבה כותרות, אבל זה לא נדון השבוע. היום אנחנו נדבר על הרבה נושאים ולא נדבר על נדלן. נתחיל עם מה שהולך להיות בשבת ברעננה, פסטיבל תיאטרון בינלאומי. כן, בינלאומי בישראל, ולא רק בישראל אלא ברעננה. סיגלית סלובסקי, מנהלת המשכן למוזיקה ואומנויות ברעננה, תספר לנו על הפסטיבל. ענבל רעם עם הפינה השבועית שלה, מגדלור באפלה, לסיפור למה ביטוח חיים הוא קריטי במשכנתה, שלא נדע, אבל מה קורה כשאין ביטוח חיים ויש משכנתה. רוני קידר הוא שיהיה ברעננה, והשבוע נערך אירוע מאוד מיוחד בו חולקו מלגות לעשרות רבות של צעירים וצעירות ברעננה, אומנים, אומניות, ספורטאים, ספורטאיות. הוא יספר לנו על המפעל הבאמת נפלא ועל למה בכלל זה התחיל ואיך זה התחיל. איתי שבי בשבעה באוקטובר היה בבית בקיבוץ בערי. איתי שבי תושב עוד השרון, הוא יספר על מה שהיה שם מאז ועל המוזיקה שהצילה את חייו. ונתחיל, אם נתחיל עם הילד שבך, יהודה פוליקה.
רק אתה יכול לשבור. אתה מסתיר את המכות וצעים פתוחים וצלקות שלא יגידו. אתה זוכר פרטים קטנים שאחרים לפני שנים לא שכחו. לפעמים אתה שוקע וסופג את הכל, לפעמים אתה פוגע ויקר לך מכל, כאילו יש איזה כאב שרק אתה יכול לשמור. יש שם נסים שאתה לא שברת, יש איזה כאב שאתה כבר הכרת, יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור. אבל יש בחוץ חיים שאתה לא מספקת, יש עוד אהבה שאתה לא אהבת, יש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור.
ילד שבך, שלום לסיגלית סלובסקי, מה שלומך סיגי?
היי, מה שלומך דודי? תודה שאתה מארח אותי.
תודה רבה. אני רוצה להזכיר לך שני דברים. אחד, לפני שנה בערך הבאת את המלך מתיה לרעננה מפולין.
נכון.
וסוף שבוע קרוב את הולכת להביא עוד פסטיבל בינלאומי, בתקופה הכי מופרעת שישראל חיה בו. מה את הולכת להביא בשבת?
קודם כל אנחנו לא מביאים, כלומר זה לא משהו שהיה בחול ואנחנו מביאים אותו לפה, אנחנו הפקנו אותו בארץ, אני יחד עם קבוצת אורתודה, עם ינון צפריר וגיבסון בראל, שמנהלים אומנותיים של הפסטיבל, ואנחנו בעצם יצרנו פה משהו חדש שלא היה פה ברעננה, ואנחנו בעצם מביאים מגוון של הצגות של תיאטרון רחוב, שקורות בדרך כלל במרחבים פתוחים, ובעצם הן לא הצגות ככה בשטנץ מסוים, אלא הן משלבות כל מיני דיסציפלינות מתחומי אומנויות הבמה, אתה יודע, ליצנות מודרנית, קרקסנות, פנטומימה, הומור, בעצם הכל מהכל, והצגות ממש ייחודיות ושונות, כמו שאנחנו רגילים לראות בתיאטראות או בתוך אולמות.
איך נולד הרעיון? כי את יודעת, אנחנו לא במצב רוח לחגוג, אמנם אני עשיתי אירוע גדול השבוע, אבל היה הרבה התלבטויות האם לעשות אירועים. עברה לך המחשבה הזאת?
תראה, קודם כל, המחשבה לא צצה עכשיו, היא צצה לפני השביעי באוקטובר. רצינו באמת במשקל למוזיקה ואומנויות לעשות משהו קצת שונה, שאנחנו לא עשינו בדרך כלל, למרות שאנחנו מנסים כל הזמן לחדש ולהביא דברים שונים משאר היכלי התרבות, תמיד מנסים ככה לצאת מהקופסה ולהמציא דברים, ולפני השביעי לאוקטובר חשבנו יחד עם ינון ועם גיבסון לעשות משהו ביחד, בתחום של תיאטרון רחוב, כמו שאמרתי, אבל אז הגיע השביעי לאוקטובר, וזה טרף לכולם את הקלפים, והיינו בשוק של אולד, ולא עשינו שום דבר, אבל בסוף דצמבר כבר כל עולם התרבות התחיל לחזור לאט לאט, אנשים הגיעו למשכן, לצפות במופעים, באירועים, וראינו שאנשים לאט לאט חוזרים, ואתה יודע, קצת צריכים לצאת ממסכי הטלוויזיה, ואז אמרנו, טוב, בואו ננסה לראות אם אנחנו כן מצליחים להרים את, את הרעיונות שלנו, והאמת היא, בינינו, היינו בטוחים שכבר ביוני לא תהיה מלחמה, וכבר כל החטופים יחזרו הביתה, וה, החיים שלנו יחזרו לסדרם, אבל לצערנו זה עדיין לא קרה, והחלטנו להמשיך בפסטיבל ובהכנות, כי אנחנו חושבים שהתנחתה שפויה קצת מגיעה לכולנו, ורצינו באמת ליצור איזשהו מרחב לזמן איכות, אתה יודע, לילדים, למבוגרים, לכמה דורות שיבואו ביחד ליהנות, כי מה שמיוחד בתיאטרון רחוב, שהוא מתאים לכל הגילאים. וכל אחד יכול למצוא בו, למצוא בו עניין, והקטנים יבינו דבר אחד, שהגדולים אולי יבינו הומור קצת אחר, וזה קצת כמו סרטים מצוירים שהולכים ביחד עם הילדים, וגם המבוגרים וגם הילדים נהנים מזה.
מי מגיע מחוץ לארץ לפסטיבל?
מי שהצלחנו להביא, כי היינו אמורים להביא הרבה קבוצות מחול, אבל בגלל כל העניינים עם הטיסות ועניינים ביטחוניים, הצלחנו להביא אומן מאוסטרליה, כן, לא יאמן, ואומן אחד שהוא על הקו בין ישראל לצרפת, וקבוצה אחת האמת ישראלית שהופיעה במילאנו, והיא מגיעה במיוחד, חוזרת במיוחד לארץ בשביל זה, ויש לנו עוד כל מיני אומנים ישראלים, שאני רואה בזה דווקא רק חיוב, לתת במה לאומנים ישראלים, במיוחד בתקופה הזאת, ואני מקווה שבשנים הבאות נערך גם קבוצות נוספות מחול.
והכניסה חינם, נכון?
הכניסה היא חופשית, זה מתאים כמו שאמרתי לכל הגילים, ומה שאנחנו גם אוהבים דודי לעשות במשכן זה בעצם להנגיש תרבות לכולם, לכל התושבים, כמו שאמרתי אם זה גדולים וקטנים, אבל לא רק גם חילונים ודתיים, הפסטיבל הוא גם ביום שבת וגם ביום ראשון, בכוונה, כדי שכל אחד ימצא את הזמן שמתאים לו לבוא. זה גם מתאים לילדים עם ובלי מוגבלויות, דרך אגב במשכן יש לנו חיידים אם אני לא טועה בארץ סדרה לילדים מונגשת. במהלך השנה. גם הפסטיבל הזה מתאים לאוכלוסייה עם ובלי מוגבלות, היא מתאימה גם לעולים חדשים, כי ללא מילים, זה בעצם מתאים לכל אחד, זה פשוט חגיגה, חגיגה של, של כל תחומי אומנויות הבמה, בחינם.
באיזה שעה מתחיל בשבת, באיזה שעה בראשון?
בשבת זה מ-10 עד 2, וביום ראשון מ-4:30 עד 7:30, אחרי צהריים, חשוב להגיד שיש לנו כל המקומות מוצלים, הם עם ציליות, ויש דוכני מזון, ויש פינה עם ג'ימבורי, ועם כל מיני משחקים לילדים, גם ילדים קטנים וגם ילדים גדולים, משחקים לגדולים, ככה בין לבין, פשוט חגיגה, פשוט שכולם מוזמנים להגיע.
יפה, אז כל תושבי השרון, פסטיבל אאוטסיידר, גם השם יפה.
הבנת את המשחק מילים?
כן, אאוטסיידר. כן.
זה של גיבסון ואינון, המוכשרים, מוכשרים ביותר.
אז ביום שבת, משעה, 11 עד 2 וביום וביום ראשון
מ-4:30 עד 7:30
במשכן למוזיקה ואמוניות ברעננה, מומלץ מאוד, אני אגיע, אני מקווה שגם אתם תגיעו, שיהיה מוצלח.
נכון, ולהגיע, ויש לנו חנייה חופשית ובחינם צמוד למשכן, אבל אם היא מפוצצת ומלאה, יש גם ליד ברחוב החרושת, ליד השופרסל, בחינם, ו-15 דקות הליכה, וגם ברחובות ליד יש הרבה חנייה.
חנייה לא תהיה בעיה, פשוט תגיעו ותיהנו. סיגי, תשמרי על הקול שלך, יש לך עוד שני אירועים בשבת, אז תודה רבה.
כן, קצת חולה. תודה רבה, דודי, תודה רבה, ונתראה. תודה רבה.
ביי ביי. יהודי טרוויץ שירנו על מגדלו, מגדלו אחר, אבל מגדלו.
הוא ידע שאין בחוף שהוא מגדלו, אך תמיד כשחזר אליי, מן החוף היה מבחין בתוך השחור, אור פילי קורץ לו וצוהר. הוא ידע שאין בחוף שום מגדלו, אך תמיד אילו כמגדלו. הוא ידע שאין בחוף שום מגדלו, אך תמיד אילו מתחשבו. היא נשקה לו בשפתיים מלוכות, הוא חבק אותה אליו אשאר עם החכות, אך עם שחר שוב חמק ליד. הוא ידע שאין בחוף שום מגדלו, אך תמיד אילור מתוך השחור. הוא ידע שאין בחוף שום מגדלו, אך תמיד אילור מתוך השחור. חזק חזק יישאר כי לא אוכל יותר הוא נשק לשתיניה ושתק אך אם שחר שוב נירח יותר אך אם לילה בשובו
שלום ענבר אם, מה שלומך?
אהלן דודי, מה שלומך?
איך את שומעת?
אני בסדר, איך אתה?
שומעתי בסדר, בלי אקו, בלי כלום?
כן,
מעולה. החיים הטובים. אז החלפתי לך מגדלור היום.
אני רק תגבר טיפה את הכל, אני לא שומעת אותך.
אני אומר, כמו ששמעת ברקע, המגדלור הוא לא מגדלור באפלה, אלא מגדלור רגיל הפעם.
אוקיי.
זה השיר פתיחה שלך, לא נורא, אנחנו נגוון במגדלורים. סיפרת לי היום סיפור מדהים. ודי מלחיץ קצת, אבל בואי ניתן את הרקע. הרקע הוא שכאשר אנחנו לוקחים משכנתה, הבנק מבקש מאיתנו באדיבותו הרבה, קחו גם ביטוח חיים כדי שאם חס וחלילה תתפגרו לפני תום התשלומים, שיהיה מי שישלם את התשלומים בגינכם. נכון?
רק שנייה, דודי, שנייה, אני מנסה לשפר רגע.
אוקיי.
שומע אותי טוב עכשיו?
אני שומע אותך מצוין כל הזמן. את שומעת אותי?
סיפור...
אז בואי נתחיל את הפתיח שוב כדי שיצא לנו ברצף אחר כך. כן, ענבל רם, סיפרת לי לפני השידור על סיפור מדהים, על משכנתה וביטוח חיים. הרקע הוא שכאשר לוקחים משכנתה, הבנק מבקש לעשות ביטוח חיים, כדי שאם חס וחלילה בעל החוב, בעל המשכנתה, לא מגיע לסיום חייו לפני סיום המשכנתה, שחברת הביטוח תשלם את היתרה.
שהבנק יהיה מוגן.
נכון, שהבנק יהיה מוגן, וגם המבוטח שיהיה מוגן, או משפחתו, או שעיריו. אבל, היה מקרה חריג, נכון?
נכון. אתמול התקשר ללקוח, וסיפר לי שהאחיינית שלו קנתה ביחד עם בעלה דירה. וכשהם קנו כבר את הדירה, הוא היה מאוד חולה, ולכן אף חברת ביטוח לא הסכימה לבטח אותו, לתת לביטוח חיים, כי הביטוח, זאת אומרת, מה זה לא הסכימה? הביטוח חיים היה מאוד מאוד יקר, ולא היה כלכלי לעשות את זה. והבנק הסכים לוותר להם על הביטוח חיים. זה לא קורה הרבה פעמים שבנק מסכים לוותר על הביטוח חיים, זה קורה כשהסכומים לא ממש גדולים. 200-300 אלף שקל, שמבחינת הבנק אין כל כך סיכון, ואז ומה שקרה שהוא נפטר. ועכשיו שהוא נפטר, אז היא באה לבנק, והיא בעצם ביקשה שוותרו לה על המשכנתה, ואין ביטוח חיים, אז היא צריכה להמשיך לשלם משכנתה. ובהתחלה היא הייתה בשוק, איך הבנק מעז לעשות לה כזה דבר. ומה שקרה, הסברתי לה שדווקא להפך, כאילו, במקרה הזה, דווקא הבנק היה בסדר איתה, כי הוא אפשר לה לקנות דירה. עם משכנתה, הוא לא הכריח אותה לעשות ביטוח חיים. אם זה היה, נגיד, משכנתה של מיליון שקל, לא היו מבטרים לה, כי זה כבר סכומים גדולים. אבל 200-300 אלף שקל, במקרים מיוחדים, הבנק כן מוכן לוותר על זה, כי זה לא איזה סכום שבגללו, שיש איזה סיכון, כי בטוח שהבית שווה 200-300 אלף שקל, זאת אומרת, מקסימום במקרה הכי גרוע, מוכרים את הבית ומחזירים את המשכנתה. אז הבנק מרגיש יותר בטוח מהבחינה הזאת. אבל הבעיה היא שעכשיו האישה הזאת צריכה להתמודד עם משכנתה. שהיא צריכה להתחיל לשלם. להמשיך לשלם בעצם. כשהיא רק אם חד-הורית עכשיו, והיא בעצם נשארה מפרנסת יחידה, היא צריכה להמשיך להתמודד עם זה, וזה חלק מאוד מאוד בעייתי. קשה.
אוקיי, בואו נדבר קצת על ביטוחים. כי את יועצת כלכלת המשפחה, ואת יודעת שלפעמים אנחנו מבוטחים באובר ביטוחים. למשל, ביטוחי בריאות כפולים, גם ביטוח בקופת החולים, גם ביטוח פרטי. ביטוחי משכנתא, שלפעמים יש לנו ביטוחים על סכומים גבוהים יותר ממה שחייבים לבנק, ואנחנו משלמים בעצם פרמיות גבוהות ולא מוצדקות. ביטוחי רכב, שאנחנו לא עושים תמיד השוואות, או לא מקבלים זיכויים על דברים קטנים. איך אנחנו בעצם מנהלים את התיק הביטוחי שלנו? אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו תיק ביטוחי מאוד מאוד עשיר. לא נדבר כרגע לא על ביטוחי פנסיה ולא על ביטוחי... בוא נדבר על הביטוחים האחרים שגובים מאיתנו מאות ולפעמים אלפי שקלים בחודש, ואפשר לחסוך בהם הרבה מאוד.
אתה נוגע פה בנקודה מה זה חשובה בכלכלת משפחה, כי אין משפחה שלא משלמת אלפי שקלים בחודש בנושא ביטוחי. ובעצם מה זה ביטוח? ביטוח זה ניהול סיכונים. עכשיו, אי אפשר לבטח הכל, אוקיי? כי אז זה מאות אלפי שקלים שהולכים בחודש לביטוח. אז צריך להחליט מה מבטחים ומה לא מבטחים, ומה עלות תועלת של הדבר הזה. ולכן מה שחשוב זה פעם בשנה לעשות בדיקה עם הסוכן ביטוח או עם יועץ פנסיוני מוסמך, ממש עם יועץ מקצוע, ולעבור על התיק הביטוחי ולראות שאין כפילות, ולוודא שהביטוחים באמת מתאימים למשפחה. זאת אומרת, אם נוסף ילד או חס וחלילה קרה משהו מקרה ומשומת, או אם היו גירושים או הפוך, היו נישואים, זאת אומרת, אם השתנה משהו בחיי המשפחה, אז לעשות להתאמה מחדש למצב. ואני רוצה לספר לך סיפור שאני זוכרת שכשנכנסתי לעולם הזה של כלכלת המשפחה ובדקתי פעם ראשונות הביטוחים שלי, הסתבר לי שאני ובעלי שילמנו את אותו ביטוח בריאות 15 שנה, באותה חברת ביטוח שנינו שילמנו כפול, ולא ידענו את זה. כי מה שקרה, אני אז עבדתי בבנק והיה לי ביטוח בריאות קולקטיבי, והוא עבד במשטרת ישראל והיה לו ביטוח בריאות קולקטיבי, וברגע שנכנסנו לעבודה, למקום עבודה, אז כל אחד עשו לו את הביטוח הזה, כי זה ביטוח טוב, הוא ביטוח קולקטיבי. ושנינו שילמנו את אותו ביטוח. עכשיו, בבריאות זה שיפוי, בבריאות אתה יכול לקבל את הכסף בסופו של דבר, גם אם תעשה 10 ביטוחים, רק פעם אחת. לכן זה שהיו שני ביטוחים, זה לא משנה, אבל עכשיו אתה לא מרגיש את זה ברמה המשפחה, ביום יום, כי זה 100-200 שקל, כאילו זה יורד מהשכר, אתה לא מרגיש את זה. אבל תחשוב, 15 שנה 200 שקל, תחשוב כמה כסף זה מטורף.
בואי נעשה חשבון, אם זה 200 שקל לאדם, זה 400 שקל לחודש, נכפיל את זה ב-12 חודשים, זה 4,800 שקל, כפול 10 שנים, זה 48,000 שקל, נוסיף עוד 5 שנים, זה 20... קיצור, גם ל-60,000 שקל בערך של הלכו לפח.
אתה מבין, מהכסף הקטן הזה, אני לא מדבר כבר על ריבית דריבית, זה מטורף.
בקיצור, הגענו לפה 100,000 שקל, תהיו לאוסטרליה הפסדת, אינבר.
ממש. איך
פספסתי לאוסטרליה? אז רגע, שנייה. יש את הר הביטוח, את מכירה אותו?
כן, בטח.
יפה. הרבה אנשים לא מכירים אותו. יש לנו כלי לבוא ולבדוק במה אנחנו מבוטחים בכלל. כמה ביטוחים יש לנו? יש לנו כל כך הרבה הוראות קבע שאנחנו לא שמים לב אליהם.
קודם כל, הר הביטוח זה מצוין. רק לשים לב סיומת גוב, שלא להיכנס לאיזה חברה פרטית שמנסה לקחת מכם כסף, אלא באמת שזה האתר הממשלתי, ושם תראו מה יש לכם. ויש גם את אתר הר הכסף, עוד פעם, גם להסתכל שזה מסתיים בסיומת של גוב, ושם תראו כספים עבודים, אבל אני כן ממליצה לקחת איש מקצוע ולעשות פגישה מסודרת, גם אם אפילו בתשלום. היום לוקחים את פגישה כזאת באזור ה-500-600 שקל, אני ממש ממליצה לעשות את זה, כי איש מקצוע הסתכל... אתם לא תדעו להגיד את כל הדברים הקטנים, את הניואנסים הקטנים, אתם לא קוראים את הפוליסות, את השורות הקטנות, זה התפקיד שלי שמקצוע לבוא ולהגיד לכם בדיוק מה יש לכם, האם זה מתאים לכם, האם כדאי להוסיף דברים, או האם כדאי לגרוע דברים, מה לא מתאים, אני ממש ממליצה בחום.
אז זאת אומרת שביטוח צריכים לעשות, כי הוא מגן עלינו.
לגמרי, חייבים, אבל גם, אני חייבת להגיד לך שלפעמים גם אני רואה את התופעה ההפוכה. אני רואה תופעה של יתר ביטוח, זאת אומרת, אי אפשר לבטח הכל, ולפעמים גם זה מגיע לסכומים נורא נורא גבוהים, והכי חשוב זה בעצם בסופו של דבר לעשות ניהול סיכונים, ולעשות עלות תועלת, באמת, כי יש דברים שבעלות מסוימת זה כבר לא כלכלי לעשות את הביטוח, ולא כדאי.
אוקיי, למשל, אתן לך דוגמה קטנה. ביטוח רכוש בבית. שאיפה אם מבטחים מגיע הסוכן, אומר, תקשיב, את הבעת הזאת ככה, את תחשית את זה ככה, ובפועל אנחנו יכולים שהם הסכומים די מיותרים, כי מה, לפי סיכון של פריצות באזור שלי, לפי סיכון של איך ההחלפה, לפי שווי סנטימנטלי, מה את היית ממליצה?
אני כן הייתי ממליצה, כי תראה, היום יש לנו דבר, הרבה דברים בבית, שבסופו של דבר, מה הביטוח הזה עושה? הוא נותן חלק מ... אתה מקבל חלק בחזרה בצורה של כסף, זאת אומרת, אתה צריך לקנות ואז מחזיר לך. אבל תקשיב, תסתכל מסביב, אם קורה משהו, אם קורה שריפה, אם קורה פריצה, אתה עכשיו צריך, תסתכל גם מסביב, בסדר בבית, יש לך בטוח כמה טלוויזיות, מחשבים, ספה, מיטות, ארונות, זאת אומרת, לקנות את כל הדברים האלה מחדש זה הרבה כסף. אז לפחות, אם, עוד פעם, זה בדיוק העניין הזה של ניהול סיכונים, אז אם זה עולה 100, דעת כמה לביטוח, 150-200 שקל לחודש, וזה מכסה לך סכום נכבד, כי תחשוב שאם קורה משהו, אז צריך להתחיל מההתחלה, וזה בעייתי.
אוקיי, אז זאת אומרת, ביטוחים כן, לבדוק טוב מה אנחנו מבטחים,
לבדוק אבל שלא... ביטוחים כן, אבל רק, כן, אבל רק לבדוק שאין כפילויות, שזה מתאים למשפחה, שעלות תועלת נכונה, ולעשות את זה בבקשה עם איש מקצוע, לא לבד.
100%. ענבר, תודה רבה על המגדלור שהערת לנו הפעם.
בשמחה ובאהבה.
יפה, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא.
להתראות.
ביי, להתראות.
שדווקא אני זה כך עשתה מפה הפיתוי הקטן שהפך לענק והוריד אותי לשעון ריקודים אסורים שהיו לי חשיכה שנתנה לי חסות על הכל נגיעה זהירה שהייתה בי היא כלום כביכול איך כולם נוסעים להם מקומות שמורים שבכלל עוד התחלתי מי שהוא בוחר מאבק בלי סיכוי וברות שהפסדתי איך שלא יהיה אני לא זוכר בקרים את הלילה איך שתיתי
הכל שלום לרוני קידר, מה שלומך רוני?
בסדר גמור, היי
איפה אני תופס אותך?
בבודפסט הילדים לקרו אותי למתנת יום הולדת
מזל טוב, בן כמה מותר? בן כמה מותר לדעת? בן כמה אתה מותר לדעת?
68
לדאבוני. 68 לדאבונך, טוב, בסדר, יש לך עוד הרבה שנים טובות לעשות עשייה טובה. והסיבה שאנחנו מראיינים אותך...
אם אתה מבטיח, אז אני קונה.
אני, אם אתה, תקשיב, אתה מפיץ טוב, אז אם אתה מפיץ טוב, הטוב יחזור אליך, ככה אני מאמין. אבל הסיבה שאני מתקשר אליך הוא אירוע מאוד מאוד מרגש שהיה ביום ראשון השבוע.
אמת.
אמת.
ביום
ראשון השבוע עיריית רעננה כינסה עשרות רבות של בנות ובני נוער צעירים ומבטיחים בכל התחומים, אומנות, ספורט, לימודים, והעניק עליהם גם תעודות הצטיינות וגם מלגות.
אמת. האמת היא שזה אירוע שנבנה לפני שנה, אני חושב שהיית.
הייתי, כן.
בעבודה של בערך שנה, הציורים אבסטרקטיים, שאני לא יודע לצייר פיגורטיבי, הסיירתי אבסטרקט, אני מצייר רק רגש, ועשינו אירוע, בוא נגיד, אירוע פנים קידר עם כל ה... עם כל האנשים שמחוברים לקידר, אספנו סכום נכבד של כסף, ומראש יעדנו את הכסף הזה למלגות לבני נוער. עכשיו זה לא סתם. אני חונך בני נוער כבר 30 שנה. חלקם בתחום הספורטיבי, חלקם בחבר'ה שהגיעו אליי,
בוא תספר איך זה התחיל, איך זה התחיל בכלל, הנושא של חניכת
בני נוער. לפני בערך 30 שנה, הייתי מנהל נבחרת, כיתה היה בנבחרת, אז ג'ודו, הגיע אליי איזה ילד מאשדוד עם פוטנציאל ספורטיבי מטורף, אבל בדרך להיות פושע ומסומם. ואיכשהו התחברנו ונקשרנו, והאמת היא שאני מלווה אותו עד היום, אני גם מנהל לו את עמותת הג'ודו באשדוד, יש לו היום 400 ילדים, הצליח מבחינה כלכלית ואישית בצורה בלתי רגילה, ואז אני נשבעתי שבמקום שאני אתרום את עצמי לעמותות או לכל מיני גופים, אני אתרום את עצמי לאנשים. היות ואני איכשהו מצליח בחיים, ברוך השם, אז החלטתי להנחיל את זה לבני נוער, והיום יש לי 11 בני נוער.
שאתה מלווה באופן אישי?
שאני מלווה, נפגש פעם בשבוע, נמצא איתם בקשר בוואטסאפ, וזה התפתח גם לאנשים יותר מבוגרים, בני 30, 35. איכשהו אני מוליך את האנשים להצלחה. גם אישית וגם כלכלית.
והסיפוק? הוא מיידי או שיש גם כישלונות?
כן, וזה הסיפוק הכי גדול, וגורם לי להמון המון עושר, ו... אני מקבל המון מזה, המון, 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 המון אהבה, המון חום, המון קשר. ולכן כל הדבר הזה התחבר, כל האירוע הזה שעשינו לפני שנה, התחבר למלגות לבני נוער ברעננה.
מתי התחלת לצייר? באיזה גיל?
25 שנה, 20 שנה.
וחשבת שהאמנות שלך ביום מן הימים תהפוך להיות נכס כזה גדול לבני נוער?
אל תסחף על האמנות הזאת. אבל אני אגיד לך משהו, דודי.
אתה ציירת, אנשים קנו, המלגות נוצרו, כנראה שהאמנות שלך שווה משהו.
כן, האמת היא שהתערוכה הבאה תהיה בנובמבר ביד לבנים, שהיא תערוכה מאוד מאוד מיוחדת, היא לא תערוכה למחירה, אלא על היד יש לי תערוכה שאומר שהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אז זה הנושא של התערוכה, וכל אחד מאלה שמלווים אותי בחיים עכשיו מצייר ציור שמביע את הקשר שלי איתו, אני מצייר ציור שמביע את הקשר שלי איתם, וכמה בנות במגמת האומנות במטרו עוזרות לצייר את הפיגורטיבי, ואחת הבחורות אפילו מציירת את הפורטרטים של כולם. אז תהיה תערוכה מאוד מאוד מעניינת לדעתי.
אוקיי.
לא למחירה, אבל לביטוי של הקשר שלי עם אנשים.
אתה אמרת ש30 שנה אתה מלווה בני ובנות נוער. אתה יכול לספר לזה מקרה שנכנס לך ללב ממש, חוץ מהמקרה הראשון שתיארת?
מוכן לחזור? אני לא שמעתי.
אני אמרתי, אתה סיפרת ש30 שנה אתה מלווה בני נוער. חוץ מהסיפור הראשון שסיפרת על מאמן הג'ודו מאשדוד, אתה יכול לספר על עוד איזה מקרה שבחנתך...
אני יכול לספר לך שלפני שנה ומשהו הגיעו אליי שני ילדים, בני 17, במצב נפשי קרוע בצורה בלתי רגילה, הם אפילו אימו בהתאבדות, והיום הם בדרך לסיירת, שניהם. אז אתה יודע, זה בסך הכל עניין של העלאת הערכה עצמית.
ואיך ילדיך מקבלים את האחים הנוספים שנוספו במהלך השנים?
אתה מוכן לחזור, כי אני בחול ואתה
נשמע מקוטע. נשאל איך ילדיך הטבעיים מקבלים את כל האחים והאחיות שנוספו להם במהלך השנים?
אין להם ברירה. הם גדלו לזה.
הם גדלו לזה, אוקיי.
ואם אתה מכיר את הפעילות של חברת קידר, אתה מבין כמה יש שם נתינה, וזה חברת קידר... תומכת בהוסטל של נשים שחזרו בשאלה ונאנסו בג'ודאים והפועל רענן הכדורגל, וזה הגיע מהבית של ההורים שלי והשתרשר לילדים שלי.
יפה. אז רוני קידר, נשיא קידר מבנים, גם פילנטרופ וגם איש חינוך, תודה רבה לך, אני התרגשתי מאוד השבוע באירוע שערכתם, ואני קורא לכולם באמת לבוא ולאמץ.
אני רק רוצה להוסיף עוד משהו אחד, בסדר? במצב מדינתנו הלא ברור, אחל עצמנו באמת שהחטופים האלה יחזרו הביתה ושיש שקט. אני אגיד לך את האמת, אני חרד למה שקורה, ואני רק יכול להיות עם תקווה בגילי וזה שיהיה עתיד לילדים שלנו ולנכדים שלנו פה.
אמן, אמן. ובואו לפחות נדאג שהחברה שלנו תהיה חזקה בזכות פעילויות כמו שלך ופעילויות אחרות מבורכות שנעשות. אמן. אנחנו נחזק את החברה.
תודה רבה מכל הלב.
תודה רוני.
נתת לי את הבמה הזאת.
והמשך חופשה נעימה. תודה רבה רוני.
תודה. ביי ביי.
כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך אני נלחם בשביל מה שאני מאמין בו.
ובאותה עת אני לומד לבחור את הקרבות שלי.
למי בדיוק אני יוצא לקרב?
מסוד החיים הוא אהבה, אז נצרו כאן את גן העדן הפרטי שלנו.
גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה, אז נצא כי מנצחים.
עדיין יש שקדת.
אני עדיין סמוראי.
מדיטציה ואורייתא, אצלנו קיבלת מה נתת. אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב. יגעת מצאת, תאמין. שומע את הרוח שורקת דרך העצים. רואה את האמת עוברת דרך הריצים. הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים. אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים. וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. מכה קדימה, מכה אחורה. מניאק מי יסתום את הג'ורה. מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה.
בקשרים עולמות ירדים,
דרך מילים שחוצפות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם מחנך. ואומר לעצמי את התלמיד, את הסמוראי. גם אם הבאתי בכי דם ודמעות, השחזתי חרב אלף לילות, אין בי שום ספק, אין אולי. אני עדיין אש יוקדת, עדיין סמוראי, סמוראי! הכל לפי תורת הסמוראי, הכל אצלי מעצם נעוריי. הכל אצלי בראש חפרת בור עמוק עמוק ולא נתן לחלומות להיגמר. נשאר רק להודות לרוח מעליי. רוצה להאמין שאני ראוי, אני זכאי. שווה בין שווים, אין מעליי ומתחתיי. עדיין לא הפכתי מוזיקאי פוליטיקאי. דם חריף באורקיי, יש לי מנטו מרוקאי. אני ואתה נשנה את העולם. בלילות אני מרחף בין הגגות ונעלם אל השמיים. פעמיים כיתור, הוצאתי כיתור, לא עליתי כיתות, פיתחתי שיטות. זרעתי בדמעה, קצרתי בשמחה, קיבלתי את עול המלאכה. וואלה, ברק המנהלה, המשכתי לכתוב. דבקתי בתורת המלחמה, הנשמה שלי בוערת והלפש שלי חיה. היום אני פותח את הפה ואז חותך עם המילים שלי וואלה. בצומת הקרבות אני עובר בין עולמות, תמיד בעומק המצולות אני מגשים את החלומות. אם נראה את היקום כי הידיים מושטות, נתפוצץ כאילו מחכות 72 בתולות.
שלום לאיתי שבי, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך אתה?
בסדר גמור. סמוראים, היה לנו כמה סמוראים, אולי השבעה באוקטובר הנורא היה נמנע. אבל... כן, אז בוא אני אציג אותך. איתי שבי, תושב הוד השרון או בארי?
בארי.
הוד השרון
בעבר.
הוד השרון בעבר?
נולדתי כאילו בהוד השרון.
תושב בארי, בשבעה לאוקטובר, כמו את כל המדינה, תפסה גם אתכם ה... האסון הנורא שאנחנו עדיין לא מתאוששים ממנו. מה קרה? בוא תספר את סיפור של משפחה שלך.
וואו. זה ארוך מאוד הסיפור הזה, אני חייב לציין. מה קרה? כמו שאמרת, בעצם רעש פיצוצים. אנחנו מתעוררים לבוקר של חוסר אונים מטורף. אני ואשתי ישר הולכים לכיוון הממד, לוקחים את הילדים. די מהר מתחילים כבר לשמוע... קודם כל מקבלים הודעות, אתה יודע, המתח היה מתח חריג בצורה קיצונית, אז אנחנו הבנו שפרצה פה מלחמה, אבל עד שלא שמענו את הצעקות בערבית, לא הבנו איפה אנחנו נמצאים, וכאילו, פתאום אתה שומע יריות, צעקות בערבית, מחוץ לבית, אתה רואה אותם דרך החלונות, כמויות מטורפות של מחבלים, אתה נמצא בחוסר אונים, זה כאילו בשבע ועשרה כבר דפקו לנו בדלת של הבית. אז כאילו די תוררנו לתוך כל הבלגן, והמון המון שעות של פחד, המון שעות של פחד, עד שבעצר וחצי בעצם הגיעה הפריצה לבית, פרצו את הדלת, כלבה שלי התחילה לנפוח עליהם, הם ירו בארבע כדורים, אחד מחבלים צעק חלאס, כאילו להפסיק בזבז כדורים, ואז היה פשוט שקט, שזה היה השקט הכי מפחיד בעולם. הם התחילו להתעובב בכל הבית, להרוס, לשבור.
ואתם בממד עם הילדים נעולים?
כן, יש לי תאומים בני ארבע, בן ובת, וכן, נעולים, מה זה נעולים? אי אפשר לנעול דלת של ממד, זה חלק מהחוסר אונים הזה שאתה מגלה שבעצם גם אי אפשר לנעול את הדלת הזאת, אז אתה, כל שעליך לעשות זה להחזיק את הידית. וזה בעצם באמת מה שעשיתי, נכנסתי את הידית בכל הכוח וצעקתי שמע ישראל בריפיטים. עד שהם הגיעו לשלב שהם באו והתחילו להיאבק איתי על הידית, זה היה איזה חצי שעה בערך, שהם היו בתוך הבית והרצו, הרצו, שברו, שברו. ואז התחיל המאבק על הידית. יש כמה דקות, לא יותר מדי. ואז הם פשוט שרפו את הבית. עכשיו, חלק מהארץ שלהם היה, זה גילינו בדיעבד, זה היה לשבור את התקרה האקוסטית שיש, איפה שנכנס המזגן לממד, זה מזגן מיני מרכזי. אז הם פשוט שברו את התקרה האקוסטית ושמו שם צמיג בוער של רכב. שיכנס לנו עשן לתוך הממד מהר, ובעצם חנקו אותנו בתוך הממד. עכשיו לא שוב רגעים של חוסר עונים, רגעים של חוסר הבנה מה לעשות, פחדים, פחד מטורף. אני מסתכל על מורן, אני רואה את הפחדים שלה ואתה אומר אוקיי, להישאר פה אני לא יכול, אז לצאת מהחלון זה מפחיד, כי אתה חושב שאם תפתח את החלון, אם יראו שאתה מנסה לברוח, אז ישר יראו בך. והרציונל אומר, בוא נסגר את עצמנו. בוא נפתח את הדלת, נרים ידיים, אולי יראו שתי ילדים קטנים. יחטפו אותנו. זאת הייתה התקווה. כשבאתי לפתח את הדלת, לא הצלחתי. כאילו אמרתי לאשתי, תרים ידיים, אני פותח את הדלת, ואז בעצם לא הצלחתי לפתח את הדלת. היא דתקעה, כנראה מהמאבק על הידית. משהו תקע אותה בעצם, עד היום היא לא הצלחנו לפתוח אותה. אז שם אמרתי למורן, לחלון. פתחתי את החלון לאט, היה לי נס גדול שבאותו רגע החלון פונה לצד של הבית. אז באותו רגע, היא לא עבר שם אף אחד. אז ישר קפצתי החוצה, היא הוציאה אליי את הילדים. צמוד לחלון של הממד היה לנו עץ דקל, מנסי. איך שהיא הביאה לי את הילדים, זה כאילו המקום הכי קרוב אליי, ואתה יודע, לא יותר מדי גם לאיפה, הם היו בכמויות בכל השבילים וזה, זה היה עניין של שניות. אז ישר שמתי אותם שם, סגרתי את החלון, ונכנסתי גם, משכנו על עצמנו את הכפות של הדקל, ונשארנו בעצם בסיטואציה הזאת. עניין של כמה רגעים, וכבר כל החצר הייתה מוצפת במחבלים, ואנחנו היינו מתחת לעץ דקל. שהם סביבנו שרצו כמויות, מה זה סביבנו? הלכו סנטימטרים בודדים מאיתנו, לא קלטו אותנו, היינו שם חמש שעות בסיטואציה הזאת. בזמן הזה הם בזזו לי את כל הבית, הם רצחו את כל השכנים שלנו. את רובם, לא את כולם, את רובם. אחרי בערך ארבע שעות, האש התחילה לצאת כבר החוצה. אז היה, אז המחבלים עצמם, הם כבר התחילו לסגת, יחד עם כל הבוזזים למיניהם, והנוחבות התחילו בעצם לעלות על הגגות, והתחילו להילחם עם הצבא שניסה להיכנס. לא פעם שהגיע איזשהו כוח צבאי, הם התחילו להילחם איתם. אז הם סוג של עזבו את החצר, ואז אותם הגיע השן השחור הזה. כי עדיין פחדנו לצאת מהמחבור, אבל הגענו לשלב שלא היה ברירה, שעוד פעם התחלנו להיחנק, אשתי כבר התחילה להוציא גיצים מהשיער של הילדה שלי. אז היה איזשהו שלב שהיא קלטה איזשהו דלי בגינה, אמר לי, לך תצחל כאילו לכיוון הדלי, תביא את הדלי ותמלא אותו במים, תצטרך לצחול קצת. בשלב הזה שיצאתי בעצם מהמחבוא וזחלתי, שמתי לב שהם באמת, כל המחבלים קצת התרחקו, הם יותר בכניסה של הרחוב, אז זה נתן לי קצת ביטחון. אז חזרתי, מילאתי את הדלי במים, טבלנו את החולצות, כדי שהם יוכלו לנשום, אז טבלנו להם את החולצות במים. ואז סחבנו ככה עוד שעה, עד שכבר היה בלתי אפשרי. אחרי שעה אמרנו, טוב, אמרתי, בוא לי שאי אפשר להישאר שם, חייבים לעוף משם, כי כבר אנחנו נחנקים, כבר צורב לנו בעיניים, כבר לא נושמים. אז אני דמיינתי בראש לברוח מחוץ לשכונה לכיוון איזושהי חורשה, עניין של משהו כמו 300-400 מטר. אמרתי לומר לרוץ אחריי, היא לצערי התחילה לרוץ לכיוון השני. התפתח כזה, אני לא רוצה להגיד ויכוח, כי זה לא היה ויכוח, אבל דו שיח ער ביני לבנה שיאללה בואי, והיא כזה פתאום היא קפה במקום מהפחד שלה, כי אתה יודע, נחשפנו, יצאנו לשביל, הכל שורץ שם המחבלים, זה עניין של שניות. והיא ממש פחדה, אז היא קפה במקום, ואני כבר התחלתי לרוץ לכיוון השני, כל אחד מחזיק ילד, עד שדפקתי איזושהי צעקה שבעצם גרמה לנו להיחשף, זה לא כל כך שחרר אותה, אז הייתי צריך לרוץ אליה חזרה, לתפוס אותה ולדחוף אותה, והתחלנו לקבל מתח של יריות, שבנץ פספסו אותנו.
על איזה שעה אנחנו מדברים כבר?
זה היה בערך 3-4 אחר הצהריים. כאילו היינו מ-6.5 עד 10.5 בממד, מ-10.5 עד 3.5 מתחת לנסי הדקל, ו-3.5 בערך יצאנו לבריחה הזאת, לצד השני, לשיחים השני, ולשם הגענו מ-3.5, היינו עד איזה, בערך עוד איזה 5 שעות, עד 8.5.
ובכל השעות האלו הקרב בבארי נמשך, והרבה לוחמים נפלו שם, אבל זה לא הציל את תושבי בארי.
זה הציל לחלקם. תמיד אפשר לחשוב שזה היה יכול להיות יותר גרוע.
כן, פשוט הסיפור לא נתפס. 8.5 חודשים אחרי, וזה לא נתפס עדיין.
נכון. תראה, אני גם מעלה בכעסים על הצבא מהיום עד מחר, כי היינו שם המון המון שעות, 14 שעות, עד שראיתי בעצם את הכוח הצבאי הראשון. וזה 14 שעות שחוסר עוני ופחד ושאלה אחת שחוזרת, איפה הצבא, איפה הצבא. אבל בסופו של דבר, בסוף ה-14 שעות האלה, מי ששלף אותי משם זה היה הצבא.
צבא ו...
נכון שהם איחרו, לא מעט. אבל למען, אני לא יודע, אני כבר, אין לי כעסים, אחי, על אף אחד כבר. אני לא...
מאז האסון, איפה אתם נמצאים בעצם? איפה אתם מתגוררים?
היינו 3 חודשים במושב בים המלח יחד עם כל הקהילה, ואז תרמו לנו בית ברשפון. מושב רשפון, זה במרכז. ואנחנו מחכים, בערך בסוף אוגוסט אמור להיכנס לאכלוס המגורים הזמניים, בונים את כל קיבוץ בערי בצמוד לקיבוץ חצרים, שזה ליד באר שבע, ושם כל הקהילה תעבור בערך ל3-5 שנים, עד שיש עצמות בערי עצמה.
ואתם מתכוונים להישאר עם הקהילה, לחזור לקהילה בחצרים, ואולי אפילו ביום מן הימים לחזור
לקהילה בחצרים. לקהילה בחצרים כן, כבר בונים לנו את הביתה, זה כאילו קרווילות כאלה. לבארי זה שאלת המיליון, וכאילו אני אין לי פחדים ממקום של עמות או מהסכנה הזאת. אני מאמין באלוהים. אם הוא רוצה לקחת אותי כהרוג מלכות, אז הוא ייקח אותי כהרוג מלכות, אם הוא רוצה, לא משנה מה. העניין הוא שבארי הולכת להיות סוג של, לא יודע, איזה זיכרון שואה כזה, אוקיי? הולכים כאילו לשמר חלק מהבתים, לעשות שם פארק, אנשים יבואו לבקר, ויש שם איזה מתחם כזה. זה כמו לגור במכונות ההשמנה בפולין. אז אני לא יודע אם אני רוצה שהילדים שלי יגדלו לתוך הזיכרון הזה, זיכרון של שואה.
בוא נדבר רגע על המוזיקה. אתה התחלת לעסוק במוזיקה אני מניח לפני, ומאז גם כתבת שירים, נכון?
כן. אני בעצם כותב ומנחין כל החיים. אני ממד שאני תוכל את עצמי כותב שירים. אף פעם לא באמת שרתי, כי זה נובע מחוסר, גם מפחד קהל וגם מפחד, חוסר ביטחון ופחד קהל. מאז כל הפחד במה הזה נעלם. וכתבתי שיר גם כן על אותו יום, וכתבתי עוד שיר על, על כל הפוסט טראומה שאני מתמודד איתה. גם כתבתי שיר על אשתי, כי גם אשתי מעבר לאירוע שלנו, גם שני ההורים שלהם ירצחו באותו יום. גם היא עוברת משבר שהוא מעבר למשבר, זה עוד איזשהו משבר בחיים. אז אני ממש כמו מעיין שופע כרגע, אבל, ואני באמת גם מקליט את זה. בימים אלה ממש עובד על ההקלטות של כל השירים.
ומה עם שגעתכם? במה עסקת לפני האסון?
אני קיבוצניק, זה... זה קצת מורכב במה עסקת, כי שם אתה עוסק במה שהמערכת צריכה.
בערי עדיין היה קיבוץ שיתופי, שאנשים עבדו ב...
כן, כן, עדיין גם שיתופי על מלא.
אני יצא לי להיות הרבה בעוטף בשבועות אחרי המלחמה, ראיתי יישובים נטושים, ראיתי חקלאים שנאבקים על הצלת המשקים שלהם, ותחושת האסון היא פשוט בלתי נתפסת. אתה חושב שאי פעם נוכל להתאושש מזה?
אנחנו חייבים, מה זאת אומרת? אנחנו חייבים להתאושש מזה, אנחנו חייבים להיות מונעים בזכות עצמנו ולא בזכות גורמים אחרים שבעצם מנסים לייצר פה כאוס. כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שכביכול, הרי מה, יש סטיגמה על כל הקיבוצניקים שהם שמאלנים והם אנשים ותתתי ותתתה. ואני איש, בוא נגיד ככה, בצד הימין של המפה הפוליטית. ואני נצלוי להישארתי בצד השמאלי של המפה הפוליטית. אני יכול להגיד לך שאין אין, אין, אין הבדל. רוב הדברים אין הבדל. רוב הדברים אין שום הבדל. אז אני לא מצליח להבין למה יש את התארים האלה בציבור. עכשיו, הציבור חייב להבין שאין תארים. אנחנו צריכים גם את רגל ימין וגם את רגל שמאל בשביל להתקדם קדימה. אנחנו חייבים אחד את השני. ורק ככה נצליח. אם לא יהיה לנו את זה, אז באמת אנחנו עבד עלינו. לא, לא, לא נצליח. אני אופטימי אבל.
אני אדבק באופטימיות שלך. איתי שבי, תודה רבה שחשפת את הסיפור הבאמת... בלתי נתפס הזה. אתה יודע, כאילו, אתם ניצלתם, אבל ההורים של אשתך נרצחו, אז כך שאין פה שמחה שלמה, ובואו נקווה שבאמת נוכל לשקם את עצמנו גם כעם, וגם את היישובים שנחרבו.
תודה. אמן, אמן, אמן.
תודה רבה, איתי.
בבקשה, יום טוב.
להתראות, ביי. כן, ועם הסיפור המצמרר הזה אנחנו מסיימים עוד שידור של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. תודה רבה שהזנתם, ואנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, וקצת תפוחים התמרים לסיום.
אם תלך אל השוק תראה אותה בוכה, אישה יפה בין הפירות מוציאה עוד ממחתה, הרוכלים לה צועקים מה קרה לחמודה, זה אהובי שלא רוצה ומצא לו נערה, תפוחים ותמרים המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכל שמתרוצץ אצלך בלב, היא אוהבת את האיש שלא אוהב אותה, סמלת פרחים בחיים שושנים לך לא מספיקים, אתה רוצה אישה פלקט בלי ניסיון חיים,